בואו נעשה שלושה דברים. קודם כל נמפה את הסוגיה, נסביר לך מה המגמה, מה הכוונה של החזרה, ונמפה את הסוגיה כפי שמפינו את הסוגיה פעם ראשונה שלמדנו. אחר כך נעזוב את הסוגיה ונלך לשאלות המופשטיות, ואחר כך ננסה לעגן ולחבר את השאלות המופשטיות לטקסט של הסוגיה. אוקיי, בדרך כלל אני מאוד מאוד תומך בקריאה טקסטואלית ועיגון טקסטואלי. לחבר את זה לגמרא, לפעמים השורים, במיוחד השורים שלנו, הם מופשטיים, מושגים, ספרים אחרים, עולמות אחרים, אבל מאוד מאוד חשוב לדעת לחבר את זה חזרה לטקסט. קודם כל, שידוע לכם מה הכתובת, לא סתם דיבורים וחידושים, אלא איפה זה מופיע ומה זה קשור. כמובן גם כן, כל המושגים נובעים מהטקסט, לפעמים המרחק בין הטקסט לבין המושג הוא די גדול, אבל בסופו של דבר, הטקסט הוא הברומטר הסופי. כמובן, זה לא, לפעמים זה לא טקסט אחד, זה עוד טקסט בעבודה זרה, וזה קונטקסט ושלושה טקסטים, אז לפעמים תוספות מוכנים לקבל קריאה בלתי ליטרלית בטקסט אחד, כי זה עולה עם שלושה או ארבע טקסטים אחרים. אבל בסופו של דבר, לימוד ש"ס ולימוד למדנות, זה לא סתם חשיבה מערכתית, מתמטית, רעיונית, זה מה הטקסט של הש"ס אומר, אבל כמובן הטקסט גמיש, ולפעמים יש מספר טקסטים. אז חשוב לי במיוחד בסוגיה כזאת שהיא כל כך מקיפה וכל כך זורמת והיא מתפרסת על פני שלושה ארבע דפים, שאתם בלימודים תתמקדו בקריאת הטקסט והכירות עם הטקסט, ואני אמלא את השאר, אספק לכם את השאר ואת התרכובת הזאת בין הטקסט ובין המושגים. אז בואו נלפה את הטקסט. הטקסט מתחיל בכף א' ומתבט. בסופו של דבר בעצם הטקסט מסתיים בכף ז' ומתבט, כי אחרי הסוגיה הגדולה יש שתי הסוגיות הקטנות, אבל המאתגרות, אחד של הנאה בלי כוונה ומקום זה לא אפשר, וכמובן הנאות בלתי מוחשיות כמו כל מראה וריח, והנאות דרך גרמה, זה וזה גורם בשבח איזה מפת. ואפשר לומר שסוגיית איסורי הנאה מתפרסת על פני חמישה דפים, חף א' עמד שישה דפים לחף ז' עמד ב'. היום נתייחס לחף א' עמד ב' עד חף ג' עמד ב', שזה נתח לא טבעי, כי הגמרא ממשיכה, אבל בעצם המוקד של חף א' עמד ב' לחף ג' עמד ב' הוא רבי אבו וחזקיה. אחרי חף ג' עמד ב', הגמרא מכניסה כל מיני שיטות אחרות שמחפשות מקורות יצירתיים לאיסור הנאה. אבל הקלאסיקות, הסוגיות, שיטות הקלאסיות, שיטת רבי אבו, שיטת חזקיה, וכבר אמרנו שחזקיה לימד רבי יוחנן, רבי יוחנן לימד רבי אבו, אז יש כאן שלשלת של אמוראים, אז יש כאן חזקיה ורבי אבו. והם בחיפוש אחרי מקור. בעצם מה שמעניין אותם, אובססיה שלהם, מה המקור לאיסור הנאה. אנחנו לקחנו כמה צעדים אחורה, לא מה המקור לאיסור הנאה, מה האופי של איסור הנאה, מה הקשר בין איסור הנאה לבין איסור אכילה, שאנחנו מצפים שאיזה יחס בין שאלת מקור לבין שאלת טיב איסור הנאה. זה בעצם השלישייה הקדושה שרב לחנסין לימד אותנו, מקור, אופי, הגדרה. מקור, אופי, הגדרה. יש לבדוק את מקור הדברים, יש לנתח את האופי, את הטיב, את הגדר, מה שנקרא בעולם הספרים, וההגדרה זה רק שם פנסי לנפקא מינא, יישומים. מתי, איך, מי, מה. כל היישומים, כל הנפקא מינות בעולם, מי, מה, מתי, איך, כמה. Who, what, when, where, כן, אותם שאלות. אוקיי? אז קודם כל, מיפוי. מה יש? יש שיטת רבי אבו, יש שיטת חזקיה. רוב ההתעסקות היא כלפי שיטת רבי אבו. ממילא רוב הראשונים פסקו כרבי אבו, למרות שהפסק כאן לא כל כך משמעותי, כי אין הרבה נפקא מינא. נפקא מינא, איך אתה מבין חולין שנשחטו בעזרה? אבל בסדר. הפסק הוא בכיוון שרבי אבו, כי רוב הדיון פה בגמרא הוא דיון מסביב לרבי אבו. כן, אולי המקרה היחיד שהגמרא מעלה נגד שניהם, מישהו יודע איזה מקרה? איזה קושיה? חמץ בפסח לפי רבי יוסי הגלילי, כי חמץ בפסח מה כתוב? לא יאכל. לפי שניהם צריך להיות אסור בהנאה. למה לפי רבי יוסי הגלילי זה מותר בהנאה? בסדר, רבי יוסי הגלילי זה לא הקושיה. כן. אז בעצם שטרבן והשוור הקשה better yoter tov lamut mi kasher atzuma. Ken said a lot of tei. Let's see him the tei terutzko. Begam ken shor niskal v'shor niskal hashila ilohi chatit ela literalit lametzich pasuk. Lesser shor niskal mi makir mi zecher ta pasuk she oser shor niskal banaa balashon nakil. Let's see him pasuk ktiv lo yechel. אז יש כל מיני מטרות אחרות. כן, זאת שאלה לחזקיה או רק לאבי יבוא? שכחתי כבר. גם לחזקיה. רוב השאלות עולות נגד רבי יבוא. ויש כל מיני שאלות. יש סוג אחד של שאלות. למה מותר בנער הכתיב, לא תאכל, לא תאכל, לא תאכלו ולא יאכל? למשל, בחדש, אז אומרת הגמרא, שם בחדש יש היתר, כתיב קצירכם. ביין לנזיר, כתיב לא תאכל, לא תשתם, בסדר, גם שם כתיב נזרו. בתרומה, למה מותר, כתיב לא תאכלו, כתיב תרומתכם. זאת אומרת, וביבוא יחפש פסוק להתיר. בדרך כלל, כל מילת אכילה, אוכל לא תאכלו, עושר בנאה כאן, יש פסוק שמתיר. יש סוג אחר של שאלות, יש מקרים שבהם רבי יבוא מתיר. למרות שכתוב לא יאכל. אז כאן צריכים לחפש היתר, לא צריכים לחפש... צריכים לחפש, סליחה, לא היתר פנימי, אלא היתר חיצוני. היתרים שאמרתי הם היתרים פנימיים. כתיב תרומתכם, כתיב נזרו, כתיב קצירכם. יש גם היתרים לרבי יבוא שהם היתרים כל מיני לימודים. אז למשל, גיד הנשה, למה מותר גיד הנשה? למרות שכתיב לא יאכלו בני ישראל גיד הנשה? נבלה. כשהתורה מתירה נבלה, היא גם מתירה גיד הנשה. למה מותר דם? על ארץ תשפכנו כמים, ישקש. למה מותר אבן מן החי? יתקש לדם. זאת אומרת, יש למצוא היתרים לרבי יבוא, או היתרים פנימיים, או כל מיני לימודים והקישים. יש כמובן המקרה המיוחד של עורלה, שמצד אחד כתיב עורלתכם, והייתי חושב שמותר בנאה בעולם של רבי יבוא, מצד שני כתיב עורלתו, עורלים, שלושה פעמים, לסור בנאה. כל מיני נאות, למה צריכים שלושה פסוקים? אבל זאת דוגמה לפי רבי יבוא, ויש כמובן שפעם שתי שאלות כלפי שניהם. לא שור נזכור, זו רק שאלה כלפי רבי יבוא. מי שזוכר את השאלה השנייה כלפי שניהם, לא רק חמץ, אלא שרצים. כי בשרצים כתוב לא יאכל, ובכל זאת שרצים מותרים בהנאה. למה שרצים, מחלות עשרות בכלל, מותרים בהנאה? ואת הגמר לכם, שלכם יהיו. אז השאלה הזאת מבנית דומה לתשומה נזיר וחדש, אבל השאלה עולה, לא רק במסגרת שיטת רבי יבוא, אלא גם כן במסגרת שיטת חזקיה. כן? יש ניסיון בדף חף ג' אמר א' להכניס את המחלוקת הזאת לתוך מחלוקת תנאים בין רבי עקיבא לבין רבי יוסי הגלילי, אבל כישלון, הניסיון הזה נכשל. אנחנו חושבת שיש מחלוקת והמחלוקת הוסבה למשהו אחר. בסופו של דבר, הדיון מסתיים בדף חף ג' למד בייס ומאי קומיפליקי. הבאנו את כל הפסוקים, תרצנו את הפסוקים לפי רבי יבוא, תרצנו את הפסוקים לפי חזקיה, מכדי באמצע הגמרא ותבינו כל הנקראי ושנינו חזקיה רבי יבוא במאי פליגי בחומץ בפסח על ידי רבנן בשער נסכל, על ידי רבי הכל. שער נסכל איזה פסוק וכמובן בכל שנשחטו בעזרה, אז בדרך כלל המחלוקת היא לא הלכתית, אבל בכל שנשחטו בעזרה, המחלוקת מתחלחלה למצב שנחלקו הם חולין שנשחטו בעזרה אסור מן התורה ואסור רק מדרבנן. אז יש כאן מחלוקת מרתקת, אבל אין כל כך הרבה נפקא מינות לדין. אוקיי? אנחנו עצרנו, אמרנו מה אופי איסור האכילה והקשר בין איסור הנאה לבין איסור אכילה. ובעצם למדנו שלוש גישות. גישה אחת שאומר שאין בכלל קשר, שיש איסור אכילה ויש איסור הנאה, והם איסורים מקבילים אולי, שייכים לאותו חפץ, אבל אין קשר. איסור אכילה, איסור הנאה, לאווים שונים. עד כדי כך שהזכרתי לכם שלפי כמה ראשונים, יש אפילו לסבור לאו של אכילה ולאו של הנאה כמצוות שונות בתרי"ג, רוב הראשונים לא. או שיש קשר. אם יש קשר, אז ראינו שתי הבנות שונות ברמב״ם. כמובן, יש ניסיונות לחבר אותם, ויולת מול ניסה לחבר אותם. כרגע לא מעניין אותי כל כך לחבר אותם ברמב״ם, ברור שלפי הפשטות מדובר פה בשתי תפיסות עולם שונים. לו שהרמב״ם לא יאמר את שניהם, לא היה כאן איזה בעיה. לו זה אחד בשם התסבור דריג, השני בשם הרשב"א, אז ברור שלא היה לנו שום שאיפה ושום מגמה לחבר אותם. אז כרגע, מבחינת הסוגיה, נתעלה מהרמב״ם, איך הרמב״ם יחבר אותם. יש רמב״ם אחד במה שנקרא נקודה נפלאה, שאולי מישהו זכר איפה? בפרש במשניות לפיתות פרק ג'. אמרתי לתלמידים, זה אולי הקטע, השתיק תורה הכי מפורסם, יש לו ניקנים, הנקודה הנפלאה של הרמב״ם, ולדעתי הנקודה הנפלאה, הביטוי הזה לא הושם, לא הושם לאף מושג אחר במהות הזאתי. מה אומר הרמב״ם? מה הקשר בין אכילה לבין הנאה? שאכילה מהווה... לא, זה הרמב״ם ספר מצוות. אכילה מהווה עיקר האיסור, והנאה זה מעין חצי שיעור לשון המגיד משנה, הנאה זה מעין תולדה, תפל, כל מיני לשונות שראינו באחרונים מסביב לרמב״ם. מישהו זוכר את ההקשר של הרמב״ם? כיוון שהכל מתחיל עם אכילה, אין דין בשר וחלב, האיסור בשר וחלב לא יכול על בשר אסור לאכילה. הרי בשר וחלב זה איסור מוסיף, כי הוא מביא לא רק איסור אכילה, גם איסור הנאה, ויש איסור חל על איסור ואיסור מוסיף. והרמב״ם שלו, זה הנקודה הנפלאה שלו, שעיקר מוקד האיסור האכילה, מבחינת איסור אכילה של בשר בחלב יש חפיפות, כי הבשר כבר אסור באכילה. אני לא יכול להלביש עוד איסור אכילה, כיוון שהאיסור האכילה נמנעה, אז גם איסור ההנאה שבא בעקבות האכילה נמנעה. הרמב״ם בספר המצוות קפ"ז הולך לכיוון אחר. הרמב״ם מסביר למה הוא לא מונע שני לאווים לבשר בחלב, לאו לאכילה ולאו להנאה. ואין הרמב״ם שבעצם, מי שזכר את לשון הרמב״ם, שהאכילה אסורה כמין במיני הנאה. שאין כאן איסור אכילה, זה עצם הפוך. כל ההנאות אסורות, אכילה זאת סוג של הנאה, אולי הנאה הכי אינטנסיבית, הכי פיזית, הכי אוניברסלית, כמובן חידדנו את זה בכל מיני סוגיות, באמת שנחזור על כך. אבל אם משהו ספיישל בהנאה, זה משהו הפוך על הפוך. הנאה זה מין ממיני הנאה. זאת שיטת הרמב״ם גם בנקודה נפלאה בפיתות, וגם בספר מצוות לא תעשה קופיזה. כמובן, אי אפשר להזכיר את הרמב״ם, בלי להזכיר את ה... שיטה השנייה המפורסמת של הרמב״ם, זאת בעצם לא שיטה, זאת הסבר, אבל מה השיטה הכי ידועה והכי בולטת ברמב״ם בקשר לכל הסוגיה הזאת, שאין אין מלכות על איסורי הנאה. הגמרא מדברת על מלכות באיסורי הנאה שלא כדרכה, נגיע לכך בכ"ד. אבל מי שנהנה בדרך הנורמלית מקבל מלכות. הרמב״ם, גם החינוך, אבל החינוך הולך בכיוון אחר, נגיע לחינוך. הרמב״ם טוען שאין מלכות באיסור הנאה, דבר שכנראה נובע מאחד משיטות, כן? שיטה השנייה, נקודה נפלאה, אכילה זה איסור העיקר, הנאה זה איסור תפל. הרמב״ם בספר המצוות לא תעשה, קפ"ז טוען שאכילה היא מין ממיני הנאה. אוקיי? אז כשהרמב״ם כותב שאין מלכות על הנאה, וזה כמובן אחד מהקטעים במשנה מלך הכי מפורסמים, כן? אמרתי לכם, ישבתי עם איזה רב שלמד פסחים בישיבה לפני 25 שנה, הוא עכשיו מנהל את ה-TVA, והוא למד בישיבה, והוא אומר שהוא זכר שהוא למד פסחים בישיבה, והוא עבר את כל המשנה מלך הזה, ויכול להסתדר לו כרקי, משנה מלך שלך, אז המשנה מלך מסביר למה לפעמים להביא כאן את המגיד משנה, למה אין מלכות על הנאה? כי זה מה שנקרא חצי שיעור. הנאה זה סוג של חצי שיעור שבו מתחבר נקודה נפלאה, או שזה לא הנאה עיקרית. אז משהו ברמב״ם, הלכות מאכלות אסורות פרק ח', הלכה ט"ו וט"ז, שאין מלכות על איסור הנאה, בגלל שזה, דורית, זה אומר שיש כאן שני לאווים, וכל לאו חשוב לעצמו, ואין קשר, ואין הסנפה, ואין עיקר ותפל, ואין מין הנאה. אז לא צפוי לחלק בין מלכות בהנאה לבין מלכות בחיר. אוקיי? אז זו בעצם שאלתנו. עכשיו אני מוחק ואני כותב את זה בלשון קיצור כדי לראות לכם את כל השתלשלות הסוגיה. אוקיי? האם הנאה ואכילה, גישה אחת אין קשר, גישה שנייה יש קשר, רמב״ם נקודה נפלאה, אכילה עיקר, הנאה תפל, רמב״ם Sefer HaMitzvot Min Mimine Hana. Okay. כמובן נחזור למודלים הזה, למודלים האלה, אבל כדי לבחון את כל הטבלה הזאת, גם השיטה שאומרת שאין קשר, גם השיטה אומרת שיש קשר, אבל השאלה מה הקשר? הבאנו איזה 9 נחקמינות. לא שמתם לב, כי הנחקמינות פרסו על כל מיני שיעורים, אז זה הכוונה של השיעור חזרה. לסוף את הכל, למקד את הכל, להרכז את הכל. מה נפקא מינות שהבאנו, חוץ מהשאלה מלכות על הנאה, שזו עוד שאלה פנימית ברמב״ם. רוב ראשונים טוענים שיש מלכות, תוספות בדף חבל ומבית, כן? תוספות שואלים, למה אין מלכות, בסדר, נגיע לתוספות אחר כך. אז מה השאלות שבחנו, שהעלינו, שאמורות להשפיע או לשקף את הקשר, בין אכילה לבין הנאה. מי שזוכר? יפה. אז קודם כל דיברנו על שני משנה למלך. משנה למלך בהלכות, איפה זה מופיע? בהלכות מעילה. שיעור איסור הנאה. האם שיעור איסור הנאה הוא? מה השיעור של החפצה? כזית. חפץ המאפשר אכילה, כי אי אפשר להגיע להנאה בלי אכילה, אלא הרמב"ם בנקודה נפלאה. אם זה חפץ שלא מסוגל להביא אותי לאיסור אכילה, אז אין איסור הנאה, כי הכל זה דרך איסור אכילה. יש דבר שהוא אינו אסור באכילה, אז הוא לא אסור בהנאה. או משהו אחר, אם זה משהו אחר, מה זה פחותה, או משהו אחר, או אפילו כלשהו, זה פחות ברור. שאלה שנייה דומה, במשנה למלך, מה השאלה השנייה של המשנה למלך בהלכות אבל? אוכל? הנפסל מאכילת אדם. אם האוכל דומה, לא שהאוכל אין לו מספיק שיעור להביא אותי לאיסור אכילה, אלא שהכמות, איכות של צריכה, איכות, לא הכמות, איכות של האוכל, היא לא איכות של אכילה. אז אני לא רואה את החפץ הזה כדבר שהוא אסור באכילה, כי הוא כבר נפסל מאכילה. מבחינת הנאה, מה אכפת לי אם הוא נפסל מאכילת אדם? אם אני פותר, אז כנראה בגלל שאי אפשר לאסור דבר בהנאה, אלם כן הוא דבר שהוא מועמד להיות אסור באכילה. והחפץ הזה הוא כבר לא מועמד להיות אסור באכילה, כי הוא נפסל מאכילה. אני אומר, אני אשר חלק ביניהם, אבל כנראה מכיוון שמשנה למלך מעלה את שתי השאלות, אחת בהלכות מילה, הרק א' ולחגיה, ואחת בהלכות אבל, אז חפת א', אז כנראה שיש כאן עקבית. כן, אתה. דבר שנפסל, שהתקלקל מאכילת אדם. אז ודאי שאני לא עובר על איסור אכילה, כי לא עובר על אכילה, אם אני עובר על איסור הנאה בזה שאני מושך אותו. מי שזוכר את הנפקא מינה השלישית בשלישייה הזאת, דבר שלא מסוגל להביא אותי לאיסור אכילה, אם יש בו איסור הנאה. זה לא בדיוק דבר, אלא מציאות, מצב, הקשר. אז אני קצת מקדים, אבל זה חשוב לראות את ההיגיון. האם יש איסור הנאה בהנאה שלא כדרכה? שתי דעות בגמרא חפדה על אדם הבית. וראינו שלפי רבינו דוד, הדעה השנייה שאומרת, השנייה שאין דין איסור הנאה בהנאה שלו כדרכה, למה? מכיוון שהאכילה שלו כדרכה מותרת, אז לפי הלשנה בעשרה של הגמרא, הנאה שלו כדרכה מותרת, כי הנאה הוא מכוח האכילה. מכיוון שכל איסור הנאה זה רק כסעיף, כחלק שני של איסור הנאה, זה איסור אכילה. אם האכילה שלו כדרכה פתורה, אז גם בהנאה. ככה כותב רבינו דוד, בחדל רמבית. זאת אומרת, הכל צמוד לאכילה. גם השיעור, גם האיכות, גם הפעילות, גם הביצוע. אם באכילה יש פתור שלו כדרכה, אז הפתור הזה מתחלחל ומתפשט ועובר גם להנאה. כמובן, יש המון מקום לחלק בין המשנה למלך ובין הדוד. הרי סך הכל, המשנה למלך מתייחס לחפצים. חפצים שאינם מסוגלים להביא אותי לאיסור אכילה. פחות בקשיות זית, נפסל מאכילת אדם. בין הדוד מתאר פעולות, ביצועים. מכיוון שאם אכלתי דבר שלא כדרכה הייתי פותר, אז הביצוע, המעשה הנאה, צריך להיות דומה למעשה אכילה. מהלך פעלים, פעולות שונות, יש אולי חפצים דומים. אבל פעולות שונות, אבל בסדר, ככה ראינו בין הדוד בחף דלת, מזה שמחר נחזור לאותה גמרא ונעסוק בגמרא בחף דלת ובבית, הבנות שונות, למה בהנאה מותר שלא כדרכם. אוקיי. כמובן, הבגי הגדול, מקור נפקא מינה שלישית, הנאה שלא כדרכה. כן? כפי שאמרתי לכם, מאוד מאוד חשוב לדעת לצרף נפקא מינות. שלושה נפקא מינות האלו מצורפים, דומים. קשר בין חפצים, מעשים, שמובילים אותי לאיסור אכילה, ומובילים אותי לאיסור הנאה. כן? צריכים לראות את הקשר בין המשנה למלך במעילה לגבי שיעור, המשנה למלך בהלכות אבל לגבי אוכל הנפסל, רבינו דוד בהנאה שלא כדרכה בכ"ד עמוד ב', כן? יש פה קלאסטר, יש פה איזה צרור של נפקא מינות דומות. אוקיי? הנפקא מינה הכי חשובה, וזה כמובן הסוגיה, מה המקור? איך לחבר בין השאלה הזו לבין המקור? למה אנחנו עוסקים בשאלה הזו? אנחנו לא לומדים קריטות, אנחנו לא לומדים משנה למלך בהלכות אבל. למה בכלל נכנסנו? כי מרגישים שצריך להיות קשר בין המקור לבין האופי. ועוד נביא עוד חמישה נפקא מינות אחר כך. אז כאן אני בונה כאן אני בונה טבלה משנית. מה המקור לאיסור הנאה? היום נעסוק במסגרת שיטת רבי אבאו. מחר נתייחס קצת לחזקיה, אבל אין הרבה התייחסות לחזקיה, כמובן לפי רשב בן לוי בסוף הסוגיה. אבל לפי רבי אבאו, מה המקור לאיסור הנאה? אז תלוי קודם כל מי תשאל. הכל מסביב לאותו פסוק בפרשת ראה, לא תאכלו כל נבלה. מה המשך הפסוק? לגר, שבשריך תתננה באכלה או מכור לנחרים. אז לפי רבי יהודה, הפסוק הזה לא רלוונטי לסוגייתים. כי הפסוק, מכור תנברנו, לא תאכלו כל נבלה. פשוט יש. הגר שבשורך את זה למחלה, מחר לנחרי, בא להגיד לי סדר. יגר קודם לנחרי. אז רבי יהודה, הפסוק הזה לא רלוונטי. אז קודם כל נתחיל עם רבי יהודה. לפי רבי יהודה, מה המקור לאיסור הנאה של רבי יהודה בכל התורה כולה? לכלב תשליכונות. הוא נאלץ לחפש פסוק אחר, וכנראה לימוד. אם הפסוק לכלב תשליכונות מתייחס למה לטריפה, בשר בשר טריפה לא תוכל לכלב תשליכונות, אל תשליכונות מים. לכלב תשליכונות. אז אם טריפה מותר לכלב, אז יש לדייק, טריפה מותרת. מן הסתם, איסורי אכילה גם אסורים מנה. אז לפי רבי יהודה יש צליל של לימוד. יש צליל של לימוד. הכלב תשליכון אותו, מה לשון הפסוק? אותו אתה משליך לכלב, בי אתה משליך לכלב, כל איסורים, יש איזו לימוד. מישהו יבוא ויגיד לך, למה חמץ אסור בנה? כי יש איזו לימוד, יש איזו הנגדה. טריפה מותרת, חמץ אסור. והמותרת שאר דברים אסור, יש איזה סוג של לימוד. אז אם אני שואל את רבי יהודה בסופו של דבר, מה המקור לאיסור הנאה? לימוד. אבל הדברים מתחממים בשיטת רבי מאיר. כי לפי רבי מאיר, הלימוד הוא יותר פנימי. כתיב בנבלה, לא תאכל כל נבלה. מגר שבשרדת נרב החלה, אם זה גם לימוד. כיוון שהתורה מתירה נבלה, יש לדייק בכלל, הן אתה שומע עליו, ששאר דברים אסורים באכילה, אסורים מנה? או שהפסוק לגר, שבשרך תתננה באכלה, ומכור לנחרי, לא בא כאיזה לימוד, בכלל הן אתה שומע עליו, שנבלה מותרת בשאר דברים אסורים, אלא, זה לימוד אלא, זה גילוי מלסה. מה כוונת גילוי מלסה? שמזה שסוף הפסוק, סך הכל זה אותו פסוק, לא תאכל כל נבלה, לגר שבשרנו. דווקא כאן התורה מפרט שיש היתר הנאה, כי בדרך כלל השורש, א', ח', ל', השורש הזה, בכל מיני וריאציות, לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכל, השורש הזה כולל הנאה. היינו חושבים שא', ח', ל', מתייחס לפעולת אכילה, לפעולת הכנסת אוכל לתוך הגרון, לתוך המערכת עיכול, לא. א', ח', ל', השורש הזה כולל הנאה. ואיך התורה אומרת לנו את זה? כי פעם אחת כשהתורה כותבת לא תאכלו, כאן מותר. בדרך כלל אמירת לא תאכלו כולל הנאה. מבחינת לשונית, מבחינת השפה. כאן למרות שבדרך כלל זה כולל ישראל נראה, אתה אומר, אבל הדבר הזה מותר לך לאכול, כי גילוי מילסה, זה גילוי מילסה תחבירית, סינטקטית, לא איזה לימוד. זאת שאלתנו. וכמובן זה מאוד מאוד, כבר ניכנס לשאלה הזאת, אבל זה מאוד אמור להשפיע על הבנת איסור לפי ביבו. לפי הגישה הראשונה, מה המקור לאיסור אכילה? לא תאכל. מה המקור לאיסור הנאה? לימוד מנבלה. אז יש הבדל והפרדה בין איסור האכילה לבין איסור הנאה. לפי ההבנה השנייה, שהפסוק לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה מלמד אותי איך להבין את השורש על החפלמת בסופו של דבר, איסור האכילה ואיסור הנאה נובעים מאותו שורש, ולא תאכלו. זה מאוד מאוד מתקרב לרמב״ם, או את הרמב״ם בנקודה נפלאה, או את הרמב״ם בספר מסורת. זאת אומרת, יש לחפש את הקשר בין השאלה הטכנית, מה המקור, לשאלה היסודית, אם יש קשר ביניהם או אין קשר. מי שזוכר לשון בגמרא לפני שנגיע לראשונים, שנותן לכאן ולכאן, יש לשון בגמרא בכף ג' ומבית. סכייה בגמרא בכף ג' ומבית, יש לשון מאוד מעניין. מכדי. אותה גמרא, עוטבינו כל הנקראי ושנינו חזקיה בביבה ובמאי כמפלגי בחמץ ופסח לבדרבנן, שער נזכר בלדיר וחזקיה, נפק למנחה וביבהו, נפק לי מנבלה. מה זה נפק לי מנבלה? נבלה זה לא ספשייל. נבלה זה רק ההזדמנות של התורה להגיד שנבלה מותרת, סליחה, שלא תאכל הכוונה היא כולל, גם הנאה וגם אכילה. בסופו של דבר, מה המקור לאיסור הנאה? השורש א' כ' ל' או נבלה? שאל את האדם ברחוב, איך אתה יודע שדברים אסורים מהנאה? מה התשובה? לימוד מנבלה או שורש אוכל שהתברר לי בפסוק של נבלה? שהפסוק בנבלה זה, מגלה לי איך להבין את השורש של א' כ' ל'. בסופו של דבר, השורש של א' כ' ל' אוסר גם אכילה וגם הנאה.
כן, אבל מה
פקרה
יכול להיות שהוא לומד את הדבר
הזה? נכון, נכון, אבל לשון הזה מאוד מעניין. במיוחד יאיר, כי זה לשון מסכם. אבל בסוף הסוגיה, למה כן יש כאן התמקדות בנבלה? אז זאת אומרת, מקור של איסור הנאה, לפי רבי אבו, כמובן, לפי רבי יהודה, משמע, אפשר גם למתוח את רבי יהודה לכיוון השני, אבל כדי להבין, אתה פשוט רבי יהודה זה לימוד. מטריפה. לפי רבי מאיר זה נבלה. אבל מה הכוונה של נבלה? לימוד מנבלה? או נבלה מגלה ששורש א', ח', ל', כולל גם אכילה וגם הנאה. זאת בעצם השאלה. ואז נוכיח את השאלה הזאת. עכשיו אנחנו יורדים לתת נפקא מינה. אנחנו לא עוסקים בשאלה גדולה, אנחנו עוסקים בשאלה איך להבין את הלימוד של הלימוד. אז קודם כל מישהו זוכר את הראשונים, איזה ראשונים התפקחו בזה ואיפה? אוקיי. זאת מחלוקת תוספות והר"ן. מה הוויכוח? תוספות, בואו נסתכל בפנים, מאוד חשוב לראות את תוספות הקטנים שלנו, תוספות ה... תוספות דיבר מסלמי ביניים. תאמר לרשב"א, בין שמשון משאנץ, שמשון משאנץ, חבר שלו. אם חמץ אסור בהנאה, לפי רבי יבוא, וכמובן למה אסור בהנאה כי כתיב לא יאכל, אז אולי יש גם כרת בהנאה. ואין, ההלכה היא שאין כרת בהנאה, אז אנחנו שואלים למה. התשובה ידועה, שאלה למה לא. אז מה התשובה הנכונה? מי שיכול לתת תשובה יותר ככה מוחקת, יותר משכנן, למה אין כרת באיסור הנאה של חמץ? כי כל איסור חמץ נלמד לא מהפסוק של לא יאכל, מאיפה הוא נלמד? נבלה. ואין כרת באותו פסוק של נבלה. התורה לא אומרת שתוכל לתת את הבהמה, את הנבלה לכלב, ואין לך כרת, אבל מזה יש לדייק, יש לדייק שיש כרת בכל התורה כולה. מי נותן את התירוץ הזה? מי אומר שאיסור הנאה בחמץ, לפי רבי יבוא, לפי רבי מאיר, נובע מנבלה, ואין בכלל לדבר על כרת באיסור הנאה? חידושי הר"ן. שחור ולבן, חידושי הר"ן, כ"ג עמוד ב', הלשון שלו מאוד צח ועוד פונטן. תוספות נאבקים, תוספות מהססים. תוספות שואלים, נסתכל בתוספות, תאמר לרשב"א. לימה דאיכא בעיניי חמץ נובע. סליחה, זה חמץ ג', כ"א עמוד ב'. ואם תאמר, יהי נהנה מחמץ בפסח בכרת. כי כתיב, כי כל אוכל חמץ ונכרתה. כתיב בחמץ לא יאכל, ואני יודע שהנה כלולה, אז תוספות מתרצים, ואומרי דלא יאכל, לא תאכל, יופינה מלא תאכלו, אבל כי כל אוכל לא יופינה. איפה? כשהתורה כותבת כרת, היא כותבת לשון אחר. לא את השורש א' חף למד הקלאסי, לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, אלא כי כל אוכל, אדם שעובר את התהליך. זאת אומרת, אין חיבור בין הכרת לבין השורש הקלאסי הבסיסי של א' חף למד. א' חף למד מופיע, חמץ אסור בפסח, גם באכילה, גם בהנאה, מהביטוי א' חף למד. התוספת הזאת של כרת זה רק באכילה, כי כתוב כי כל אוכל, וכל אוכל לא כולל הנאה. יש לחלק בין לא תאכלו שכולל הנאה לבין אוכל. אז לא תאכלו שוב פעם, לא יאכל, לא תאכלו אסיר חמץ גם באכילה, גם בהנאה, כי זה השורש של אוכל. התוספת הזאת של כרת זה רק באכילה, איפה שכתוב כי כל אוכל מחמצת ונכרתה. אז יש הבדל משמעותי בין התוספות לבין הר"ן. נשמע לנו מחלוקת טכנית, למה אין כרת באיסור הנאה בחמץ, אבל כנראה שמחלוקת הזאת היא מאוד יסודית. לפי הר"ן, כל איסור הנאה בחמץ בא מנבלה, אז לא שייך לדבר על כרת. לפי התוספות, כל איסור הנאה בחמץ בא מלא תאכל, אבל יש איזו בעיה שהביטוי של כרת לא מופיע בתוספת של לא תאכל. אז זאת מחלוקת בין תוספות לבין הר"ן, כנראה איך להבין רבי אבוהו לפי רב מאיר, וכתוצאה מכך, איך להבין את הקשר בין איסור אכילה לבין איסור הנאה. זאת אומרת, הייתי מאוד שמח להזמין את תוספות ואת הר"ן ואת הרמב"ם לתוך החדר, לתוך הכיתה, גם רבי מאיר, רבי אבוהו, החמישייה הזאת, ושאל אותם, נו, אנחנו פינחנו את כל מה שאמרתם, נכון, לא נכון. כן, תגיד משהו, תוספות, רן, יש קשר, אין קשר, לאסוף את החמישייה הזאת מסביב לשולחן, ושאל אותם, רבי אבוהו, רבי מאיר, רמב"ם, תוספות, רן, מה אתם חושבים? אתם מקבלים נחת מזה שעקבנו אחרי העיקרון שלכם. אוקיי. מבחינת ביטויים אחרים לסוגיה, כן? אז קודם כל, יש סוגיה אחרת, לפני שנגיד, אוקיי. נתחיל עם הסוגיה של הגמרא בבא קמא, כי זה ממש יותר בולט, יותר חזק, ואחר כך נעבור לגמרא שלנו, כי זה רק בראש. הגמרא בבא קמא, מ"א, חוקרת את הביטוי בשור נסכל, סכל יסכל השור, מישהו יודע את המשך הפסוק? לא יאכל, לא יאכל, לא יאכל, ובעל השור נקי. שואלת הגמרא, הביטוי הזה לא יאכל, אם הביטוי הזה בא לאסור שור הנסכל אחרי סקילה בהנאה, או שור הנסכל שנשחט אחרי גמר דין באכילה. מבחינת החשבון של הסוגיה זה חשוב. כשהתורה כותבת, סוכל יסכל השור, לא יאכל, הוא בא לשור נקי, לא יאכל את בשרו. מה הכוונה? לא יאכל את בשרו. איסור הנאה לאחר סקילה, או איסור אכילה לאחר שחיטה אחרי גמר דין. ואת הגמרא ככה. האחד, איסור אכילה מסכל יסכל. אחרי סקילה, אני כבר יודע, בשלב של סקילה הוא כבר אסור באכילה, כאילו הייתה שחיטה. אני לא צריך פסוק לאסור את הבהמה נסכלה, השור נסכל, אחרי סקילה, באכילה, כי זה סקילה. להגיד שפסוק הזה לא יאכל את בשרו, הוא בא לאסור שור נסכל לאחר סקילה רק בהנאה? לא נכון. להגיד שכל המטרה של הפסוק הזה, לא יאכל את בשרו, בא לאסור שור נסכל לאחר סקילה שכבר אסור באכילה כי אין שחיטה, להוסיף איסור הנאה, אומרת כמו לפי לשון אחד, אבל הכה, דאיסור אכילה מסכל יסכל נפקא. אי סכא דאיתך, האי לא יאכל את בשרו איסור הנאה לחודו, כי יש כבר איסור אכילה? נכתוב רחמנא לא יהנה. מה פתאום שאתה משתמש עם שורש כזה, לא יאכל את בשרו, רק להוסיף איסור הנאה. לא יאכל, יכול להוסיף גם איסור אכילה וגם איסור הנאה. ראינו שהוא כבר נאסר באכילה, כי זה אחרי סקילה. השורש הזה, א' חף למד, לא יכול לבוא סתם להוסיף איסור הנאה בלי איסור אכילה. זה לשון אחד של הגמרא, וגם יש עוד לשון של הגמרא, יש עוד גישה. הלשון הזה בבבא קמא, מאוד 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 דומה למי? לאיזק אישה ברמב״ם? הנקודה נפלאה? או הספר המצוות? אי אפשר להשתמש בביטוי הזה א' כ' ל' רק לסור הנאה. ספר
המצוות.
הפך. בספר המצוות בעצם יש לי רק סור אחד הומוגני של סור הנאה, והאכילה זה הנאה הכי דרמטית. אז אם אכילה כבר אסורה מכוח הסקילה, אז אפשר לאסור את שאר הנאות עם השורש הזה של לא יאכל. על פי הרמב"ם בנקודה נפלאה, סך הכל, מה עיקר איסור לא יאכל? אכילה. כתוצאה מכך גם הנאה. אבל אם הדבר כבר אסור בהנאה, באכילה, כי יש סקילה ולא שחיטה, אי אפשר לקחת את המסה הזאת, את הביטוי הזה של לא יאכל, וליישם אותו רק לאיסור הנאה כשאין איסור אכילה. הביטוי לא יאכל, לא יאכל, בא לייצר איזו חבילה של איסור אכילה ואיסור הנאה, כשהמשקל המרכזי הוא על האכילה, וכתוצאה מכך בא איסור הנאה. בשור הנסקל, שנסקל, אחרי שהוא נסקל, יש כבר איסור אכילה, אני לא יכול להסיק את הביטוי הזה, לא יאכל, רק כדי להגיע לאיסור הנאה. זה משהו קטן, זה משהו מאוד מאוד ניואנסי, משהו מאוד עדין בגמרא ובבא קמא, אי אפשר שוב פעם, לפי דעה אחת בגמרא, להסיק את הביטוי לא יאכל רק לאיסור הנאה, כשאין איסור אכילה. נגיע לגן הנשה ונחזור על אותו, אותה שאלה. האם יש מושג של איסור הנאה כשאין איסור אכילה? כן יכיר.
אני לא יכול לחזור על זה.
אוקיי, עוד פעם, פעם אחת. הגמרא אומרת, יש דיון. תורה כותבת לא יאכל את בשרו. מה הכוונה של הפסוק? להוסיף איסור הנאה על איסור אכילה, או לחדש איסור אכילה אחרי שחיטה כשרה לפני סקילה. אומרת הגמרא, לא ייתכן להבין שזה רק בא להוסיף איסור הנאה על השור אחרי סקילה. אחרי סקילה השור כבר אסור באכילה, זה אני לא צריך לעשות. להגיד שכל הביטוי א' כ' ל' בא רק להוסיף הנאה, זה לא ייתכן. למה לא? הרי לפי הרמב״ם, אין כאן איסור אכילה, יש כאן איסור הנאה, ואכילה זה הנאה הכי קלאסית. לפי הרמב״ם, נקודה נפלא, לא, הכל מתחיל כמו משנה מלך, הכל מתחיל דרך אכילה, ואין כאן איזה יתד של איסור אכילה, אני לא יכול להגיע לאיסור הנאה, לפחות מבחינת הלשון של אף חפלה. וזה כמובן דעה אחת בגמרא ובבא קמא. יופי. אז נפקא מינה אחת, איך להבין רבי מאיר, זה תוספות והר"ן, למה אין כרת בהנאה חמץ? לא, יש או אין כרת, למה אין כרת? נפקא מינה שנייה, לשון הגמרא בבבא קמא, מ"א. האם לא יאכל יכול להוסיף איסור הנאה בלי איסור אכילה? לא שאין איסור אכילה, יש כבר איסור אכילה. נפקא מינה שלישית, האם ייתכן להגיע לאיסור הנאה כשהתורה עושה משהו באכילה, אבל לא בלשון א' כ"ל? למה אני מתייחס? יש איסור אכילה? האם אני יכול גם להוסיף איסור הנאה בלי לעבור את השורש א' כ"ל? לפי החידוש הר"ן, למה לא? איך אני מגיע לאיסור הנאה? נבלה, נבלה מותרת שהדברים אסורים. מה אכפת לי אם האיסור האכילה בחפץ הוא מכוח לשון א' כ"ל או מכוח לשון אחר? סך הכל. הרי יש כאן נתיבים עצמאיים. יש נתיב האכילה, אני עושה אותו. יש נתיב הנאה ואני עושה אותו מדבר אחר אלא. אבל לפי הבנת התוספות יהיה בעיה, כי כל איסור הנאה בא מכוח השורש א' כ"ל. אם יש דבר שנאסר באכילה בלי השורש א' כ"ל, אולי לא נאסר אותו בהנאה. למה אני מתקרא בפסחים כ"ב? חולין שנשחטו באזהרה שמותר בהנאה, לפי רש"י, לפי ראשונים אחרים יש שאלות הבנות אחרות. אבל רש"י, שוב פעם, נסתכל בטקסט של רש"י. רש"י, דיבור מתחיל את רבי מאיר בדף כ"ב עמוד א', איך אני יודע שחולין שנשחטו באזהרה אסור באכילה? כי ירחק ממך המקום, גם כן פרשת ראה, בריחוק מקום אתה זובח, חולין אתה אוכל בריחוק מקום בבית, חוץ למחנה שכינה אתה זובח, ואי אתה זובח ואוכל בקירוב מקום. אז יש איסור אכילה חולין בתוך אזהרה, כי בחולין התורה רוצה לרחק אותנו, כי ירחק ממך המקום ולא לקרב אותנו. מי שמתקרב עם חולין, אז החולין, הבהמה הפשוטה, אסורה באכילה, ואתה אוכל בקירוב מקום. אז רש"י מוסיף ליד הסימון שבכתב עגר, ומשום דאין מפורש בהם לאו בהג'ה באכילה, מכיוון שאיסור אכילה היא לא תוצאה של אכילה, יצטרך למלף לו איסור הנאה. צריכים לחפש איזה פסוק אחר של איסור הנאה, ולא הפסוק של רבי מאיר. יש פסוק אחר, אבל לא הפסוק של רבי מאיר. זאת אומרת, המנגנון של רבי מאיר לא מתאים לאיסור אכילה שנובע ממילה אחרת מאלף חבלם. לפי הרן לא כך משנה, כי המנגנון של איסור אלף, רבי מאיר יכיר זה נבלה, אז כל דבר שהוא אסור באכילה, לא מעניין אותי למה הוא אסור באכילה, הוא אסור באכילה. אז הדווקא מן השלישית, הם יש איסור הנאה בחולין שנשחטו מכיוון ולא כתיב אכילה, לפחות לפי רש"י. זאת הסיבה שהגמרא מחפשת פסוק אחר לחולין שנשחטו בעזרה. אוקיי. השאלה האחרונה, איך להבין את המקור, כי אנחנו כמובן, כל הנפקא מינות האלו, זה רק איך להבין את המקור, שהוא עצמו הנפקא מינה רביעית לשאלה הגדולה. למה רבי מאיר, לפי רבי אבאו, רבי מאיר, מתעקש כל כך על נבלה? נבלה מותר. בשאר איסורי הנאה עשו. הרי יש לימודים אחרים. תרומה מותרת בהנאה. דכתיב תרומתכם. מזה יש לדייק ששאר דברים אסורים בהנאה. יין לנזיר מותר בהנאה. מזה יש לדייק ששאר דברים אסורים. למה נבלה כל כך ספיישל? מה מייחד את אותו פסוק בפרשת ראה? אז לפי הר"ן, אין תשובה קלה לשאלה הזאת. ככה הייתה המסורה. רבי מאיר למד מנבלה, מכך שהתורה מתירה נבלה, יש לאסור כל שאר דברים. לפי הבנת התוספות, בעצם מה שמייחד את הפסוק בראה, שבסמיכות, יש לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננו באכלה, אני יכול לראות, אני יכול להגדיר שסוף הפסוק בא להגדיר מה הכוונה של א' כ' ל'. כי כתוב לא תאכלו, בדרך כלל אני יודע שלא תאכלו, זה כולל איסור הנאה, כאן אתה בסדר, נכון? אבל כאן מותר לך. וזאת הדרך של התורה, הדרך הסימנטית של התורה, ללמד אותי מה זה א' כ' ל'. הקדוש ברוך הוא לא נותן שיעור בדקדוק וניפוי, הקדוש ברוך הוא כותב פסוק בפרשת ראה. ופסוק בפרשת ראה הוא כותב, לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשערנו תתן ואכלה ומכור לנחרי לפי רבי מאיר, והסיומת הזאת מגלה לי מה הכוונה של תחילת הפסוק. בשאר הפסוקים, בנזיר, בתחומה, בחדש, אין סמיכות בין הביטוי שבא להתיר לבין הביטוי שבא לאסור. יש מרחק ביניהם. כאן יש תחביר מאוד הדוק, מאוד מאוד חזק. לא תאכלו כל נבלה גר, אשר, בשירנו, שוב פעם. זה לא נפקא מינה הלכתית, זה נפקא מינה מחשבתית. למה רבי מאיר דווקא בוחר בפסוק הזה? לפי הר"ן, הפסוק לא מיוחד, הפסוק הוא היתר. יש היתר בנבלה, יש היתר בחדש, יש היתר בתרומה, יש היתר בנזיר. אז למה רבי מאיר לומד את כל הייסורים בשירת התורה כולה, לפי רבי מאיר? אבל כאן, אם נסתכל מהזווית של התוספות, יש משהו מיוחד בתוך הפסוק, יש משהו ספיישל בתוך הפסוק. זה נפקא מינה רביעית. למה דווקא נבלה? אולי יש להוסיף נפקא מינה חמישית, כי אני רוצה שתראו את התוספות הזו, כי זה קצת מקביל לתוספות בכ"א. בואו נעבור לתוספות כ"ג עמוד ב'. בתוספות כ"ג עמוד ב', יש שאלה אחרת. בכ"א עמוד ב', התוספות שאלו, למה אין כרת בהנאת חמץ? התוספות אמרו, כי כרת לא, העונש על כרת לא כתוב בפסוקים הקלאסיים, הוא כתוב בפסוק מיוחד, שכי כל אוכל מחמץ. תוספות בכף ג' מבית שורה של האחר, תימל הרשב"א, בין השם שמשץ, דיבר מסחל מי ביניים. לפי רבי אבאו, נאסור גם חמץ נוקשה וגם תרובת חמץ בנה. כי בתרובת ונוקשה כתיב כל מחמצת לא תאכלו, לפי רבי אבאו תאכלו כולל איסור הנאה. לפי חזקיה, רק יאכל כולל איסור הנאה. למה הגמרא לא מעלה חמץ נוקשה ותרובת חמץ כנפקא מינה בין חזקיה לבין רבי אבאו? ורבי אבאו חמץ נוקשה ותרובת עשוי מנה, כי כתיב לא תאכלו. הפסוק שמלמד אותי חמץ נוקשה ותרובת, לפי הגמרא בדף מ"ג, הוא לא תאכלו. לפי חזקיה זה אפור. אז התוספות רש"י מתרץ כך, שלפי רבי אבאו איסור הנאה חל רק על איסורים המפורשים בפסוק. מכיוון שתערובת ונוקשה לא מפורשים בפסוק, איסור הנאה לא חל. זאת אומרת, הרש מכניס גדר חדש, תנאי חדש, פרמטר חדש. רבי אבאו, איסור הנאה חל רק על דברים מפורשים בפסוק. יש דברים שאסורים מן התורה, אבל אינם מפורשים, כגון חמץ נוקשה ותרומת, אז אין עליהם איסור הנח. זאת התשובה של התוספות ראשי. אז תרץ קושיית התוספות, אין איסור הנאה על תרובת וחמץ נוקשה לחזקיה, כי לא כתיב לא יאכל בחמץ נוקשה ותרובת, וגם בבימר אין איסור הנאה, כי בבימר הפסוק אוסר אותם, אבל לא מפורש. ואיסור הנאה לא חל על דברים מפורשים, זאת אומרת, לפי רבי יבואו ולפי חזקיה, אין איסור הנאה על תרובת וחמץ נוקשה, וזאת לא נפקא. אני שואל שאלה פתוחה. איזה מודל הולם את האמירה של הרש? הרש אומר משהו חדש. אם יש איסור מן התורה, אבל לא מופיע מפורש, הוא לא כלול באיסור הנאה של רבי יבואו. אם התורה אוסרת דברים בהנאה כי בנבלה היא מתירה, אז למה האיסור הנאה לא כולל כל דברים שאסורים? אבל אני צריך דבר מפורש בתורה. אם זה בעצם בכיוון של התוספות, כי איסור הנאה לפי רבי יבואו יקיר נובע מהשורש א' כ' ל', זה משהו תחבירי וסינטקטי, והדברים שמפורשים בתורה. אז כדאי לדעת את התוספות הזאת ואת התשובה של התוספות ראשי. אוקיי? אז הבאנו חמש נפקא מינות, איך להבין את המקור של איסור הנאה לפי רבי מאיר, לפי רבי יבואו, וכמובן זה משפיע על שאלתנו הגדולה, איך להבין את הקשר בין איסור הנאה לבין איסור אכילה. אוקיי, אז הנפקא מינה הרביעית זה מקור. עכשיו נחזור לשאלה הגדולה, מה הנפקא מינה החמישית, שישית, שביעית? אוקיי, נפקא מינה חמישית. נפקא מינה קלה, אחרי הנסיעה הגדולה הזאת. האם יש איסור הנאה לנוכרי? כי אנחנו תמיד אוהבים את הנוכרים, כי נפקא מינה תמיד זה נוכרי, מרדיין איצל נוכרי, קידוש השם, אתם זוכרים את השאלה, אם גוי חייב למסור את נפשו על גימול חמרות, מחלוקת, רמבה. האם גוי אסור בהנאה? הבעיה בשאלה הזאת, למרות שזאת שאלה מאוד מעניינת, אין יישומים. כי הדברים היחידים שגוי אסור לאכול אותם הם מה? עבר מן החיים, ועבר מן החיים מותר בהנאה, גם ליהודי. ומה עוד אסור לגוי? נכון? מה? עוד הזכר אולי, אבל שם. מה? כן. יש איסור הנאה בגוי. אז המתחנכין הוא טוען שיש. והוא מביא את האיסור של אכילת קורבן פסח לגוי. שכמו שגוי אסור לאכול קורבן פסח, גם אסור לו ליהנות. כמובן, מה שקשה ביישום זה א' מצווה י' ד'. מה שקשה במנחת חינוך, שלכאורה איסור אכילת קורבן פסח לגוי זה לא איסור על הגוי, זה איסור על היהודי לתת בשר לגוי. המעריק חולק. המעריק, לא המעריק איפה זה, המעריל חולק. ברור שאם נאסור את הגוי בהנאה, בדברים שהוא אסור לאכול אותם, אני צריך לומר שהנאה היא לא איסור נפרד, כי אם הנאה היא איסור נפרד, אז לגוי יש רף, יש גג של שבע מצוות, ולא מצווה אחרת. אז זה סתם, זה רבי קיבי גם עלה את השאלה, זה עוזר לנו לחשוב על השאלה בכיוון יצירתי. הנפקא מינה השישית, כמובן איסור הנאה לגוי, הנפקא מינה השישית, זה מה הדין של איסור הנאה בלי איסור אכילה? נשמע לנו כקצת חידה, כן? איך ייתכן איסור הנאה בלי איסור אכילה? אבל ברור שלפי הרמב"ם, בנקודה נפלאה יהיה קשה. איפה פגשנו איסור אכילה, איסור הנאה בלי איסור אכילה? בדרך כלל יש איסור אכילה בלי איסור הנאה. אבל יש איסור הנאה בלי איסור אכילה. אוקיי, נכון, אבל משהו... לא שיעורים ולא נפסל.
חיות
גמר. עבר מן החי, למען די אמר, אין בגידין ונותן טעם. אם אני אומר שאין טעם בגידין השם, ואני אומר, כנגד הרמב״ם, יש לרמב״ם שיטה מיוחדת, לא התייחסת לרמב״ם ואני גם מתעלה מרמב״ם היום. יש לרמב״ם פואנטה גדולה וחידושים, גם חידושים הקשורים, אבל לא רוצה לסבך. אלפי הפשטות, רבי יואל הזכיר את זה אתמול, למען יאמר, אין בגידים בנותן טעם, אז אגיד נחשב כ... מי שצריך אצבע עלינו. שם רשי אצלנו. מי שיאכל גידין השם, אינו עובר על אכילה. אבל אם אין בגידים בנותן דם, אז הוא גם כן לא כלול בבשר נבלה. אם הוא לא כלול בבשר נבלה, כי הוא גיר, כי הוא עץ, אז הוא גם לא כלול בהתר הנאה של נבלה. והגמרא, למה יש התר הנאה בגידים אנשיה? כי התר של נבלה אכל. אם אין בגידים בנותן דם, אז ההתר של נבלה לא חל על הגידים אנשיה. זה מה שהגמרא אומרת כאן בדף חף בית למן א', הגמרא מגיע לזה. זאת אומרת, זה לא הרמב״ם, אבל הגמרא אומרת, למען די אמר, אין בגידים בנותן טעם, מה יקרה למימה? אומרת הגמרא, נכון. מן שמת לי די אמר, אין בגידים בנותן טעם, רבי שמעון. רבי שמעון אוסר גידין השם, בנה. זאת אומרת, רבי שמעון הוא השיטה שסוברת, שמצד אחד גידין השם מותר באכילה, מצד שני, גידין השם אסור בנה.
למה אסור בנה?
כי עוזר. למה? כי אין היתר של נבלה.
אם הוא נוחק מהנבלה, אז למה עושה מהנבלה?
כי הוא גיל את השם. תורה עושה את גיל את השם. יש מה שנראה גיל את השם. כן. אז כאן, ברור שרבי שמעון לא יקבל את הרמב"ם בנקודה נפלאה. בואו נגיד את זה ככה. יש סתירה הגיונית בין רבי שמעון לבין הרמב"ם. לפי הרמב"ם אי אפשר להגיע לאיסור הנאה אם אין איסור אכילה, וכאן אין איסור אכילה. כמובן, ברמב"ם אין בעיה, כי לרמב"ם יש גישה לגמרי אחרת על הדין הזה שהם מגידים בנותן טעם, לפי הרמב"ם גם אסור לך לאכול במקרים מסוימים. אז זה הפשטות של הסוגיה, תוספות כבר מעלים את השאלה במסגרת שיטת חזקיה. אז זה קצת קשור לקלוסטר הזה, לצבור הזה. כאן דיברנו על חפצים שלא מאפשרים אכילה, כאן מדובר על דבר שהוא מחוץ לתחומי האכילה, כי אין בו איסור אכילה. אז זאת הנתקמינה השישית. נפקמינה השביעית לכל הסוגיה, ראינו שתי תופעות מעניינות בישלמי. מישהי זוכרת ישלמי? עכשיו אנחנו עוברים מהבבלי לישלמי. אז קודם כל, הישלמי לא מתייחסת לשני מקרים שמופיעים בבבלי. בין שני המקרים? בבלי, יש שאלה, אפי ביבל, למה מותר? תרומה, למה מותר יין לנזיר והנאה? בבלי יש תירוץ, כי ביין נזיר כתיב נזרעו, יש יותר הנאה, בתחומה כתיב למתי. משם אין אפילו שאלה. משם ברור שבתחומה וביין לנזיר יש יותר הנאה. גם לפי ביבו, בלי להסתמך על איזה פסוק. מה אתה רואה נצלח, אני לא יודע, מה אתה רואה?
לא אסור לכולם.
לא אסור לכולם. שלמרות שיין אסור בשתייה לנזיר, ותרומה אסורה באכילה לזר, מכיוון שאיסורים האלו הם מותרים באכילה לכולם, מותרים באכילה לכמה אנשים, לא אסורים באכילה לכולם, אז אין לחשוב על איסור אכילה. סליחה, אין לחשוב על איסור הנאה. אני לא זקוק לפסוק להתיר לי אותם בהנאה, מכיוון שאיסור האכילה מוגבלת רק לזרים, בתרומה רק לנזיר ביין, אז אין לבנות איסור הנאה על דבר שאסור באכילה רק לאדם ספציפי. אז כאן אמרנו שני דברים. קודם כל, ההיגיון הוא קצת הפוך מנקודה נפלאה. כי בעצם, לפי הנקודה הנפלאה, איסור הנאה הוא תפל לאיסור אכילה. אז כל פעם שיש איסור אכילה, אני מצפה שאיסור הנאה תיגרע. אם יש איסור שתיית יין לנזיר, אז אצלו יהיה גם אסור בהנאה. אם יש איסור אכילת תרומה לזרים, אז אצלם יהיה אסור בהנאה. אלא אם כן, יש פסוק שמתיר, זה הבבלי. הסברה הזאת של הישלמי, יש לי מכיוון, למרות שהיין אסור לאבישי שהוא הנזיר, מכיוון שמותר לאפרים, אז אי אפשר לבנות איסור הנאה לאבישי, למה? אז כנראה שהנאה זה משהו אחר. לא תלוי ולא נגרר ולא תפל לאכילה, כי אם הוא תפל לאכילה, אז מתי שאני אוסר באכילה, אז אני גם אוסר בהנאה לאותו אדם שאוסר באכילה, בלי... אלא אם כן יש פסוק, לפי הבבלי. וגם אמרנו שלכאורה, וכאן יצאנו קצת מהשאלה הרבותה, בעצם אנחנו עכשיו יוצאים ללוח אחר. יש ללוח אחר, איך להבין איסור הנאה. גם כל הזמן שואלים מה הקשר בין הנאה לאכילה. אבל הדיון יתחמם ביום שישי, איך להבין איסור הנאה. וכאן בעצם הישלמי אומרת שאי אפשר לעשות דבר בהנאה בצורה חלקית. אי אפשר לומר, הנה, לאבישי היה אין אסור בהנאה. לאפרים היה מותר בהנאה. ואיפה מי הכהן פה? כל המושג של הנאה זה ניתוק מעולם האנושי, ניתוק מכולם. יש כאן אמירה כפולה. קודם כל, שאני לא מסניף את איסור הנאה לאיסור אכילה. לא, לא. אם אני מסניף אותו, כמו שרמה מסניף, אז ברגע שיש איסור אכילה, לנזיר. גם איסור בנאה, לנזיר. אלא כן, יש פסוק של נזרוק. ויש כאן גם אמירה שאני לא מסניף, ויש גם סיבה לשלול את איסור הנאה. כי מדובר פה באיסור חלקי, ואי אפשר להטיל איסור. בוא נגיד את זה בצורה אחידה. אפשר להטיל איסור אכילה חלקי, אי אפשר להטיל איסור הנאה חלקי. זה בעצם משם לפי הצלח. אפשר להטיל איסור אכילה לנזיר, שתייה, ולא לאחרים. אפשר להטיל איסור אכילה של תרומה לזר ולא לכהן. אבל איסור הנאה צריך להיות all or nothing. או הכל או כל. אז קודם כל זה מראה הפרדה ביניהם. וגם אמירה מסוימת על איסור הנאה. שזה חל או טורלוס, או כולם, או אף אחד. ויש גם אמירה דומה בישלמי. הישלמי לא מתייחסת לתרומה. היא לא מתייחסת ליין של נזיר. היא כן מתייחסת לחדש. למה חדש? אסור בהנאה. ומותר בהנאה. במקום שהבבלי מביא פסוק להתיר חדש בהנאה כצירכם, מה אומר הישלמי? מי שזכר את הישלמי? למה חדש מותר בהנאה? מכיוון שאיסור אכילתו מוגבל זמני, כי האיסור יעבור אחרי תזיין בניסן, ממילא אין איסור הנאה. שוב פעם, הפרדה בין אכילה לבין הנאה. אפשר להטיל איסור אכילה זמנית, מוגבלת זמנית, ואי אפשר להטיל איסור הנאה מוגבלת זמנית.
כאילו
הוא
סתיר
אותו, זה אומר שהוא כן עושה, כאילו... לא, זה הסיבה שאין איסור הנאה, כי... אני יכול...
אבא אמינו,
ראינו
שאם יש
סור אכילה, אמרו לו סור הנאה. לא, אין אבא אמינו, אין פסוק. בבבלי יש אבא אמינו לולי הפסוק. אז אפשר לחשוב מה אומר הפסוק. אבל בישלמי אתם רוצו סברה פנימית. לא ייתכן, לא מתחיל נתן. כל המושג הזה לא מתחיל. מכיוון שאיסור אכילה מוגבל זמני, לא ייתכן איסור הנאה. איסור אכילה אפשר להטיל אותו לכמה חודשים. איסור הנאה, או הכל או כלום. או איסור הנאה מוחלט או כלום. זאת אומרת, יש פער, יש סטייה בין איסור אכילה לבין איסור הנאה, ושוב פעם איסור הנאה צריך להיות מושלם, מוחלט, ניתוק מוחלט, ולא ככה לכמה אנשים כן, לכמה אנשים לא, ולכמה זמן כן, ולכמה זמן אחר לא. אז זאת נפקא מינה שביעית של ישלמי, שאפשר לראות הנגדה בין הישלמי לבין הנקודה הנפלאה. גם מבחינת תרומה ונזיר, ששם לא זקוק לפסוק. אין אפילו נתן אבא מן השם, אני לא יודע. בחדש, יש סיבה שחדש הוא רק איסור מוגבל זמני. אוקיי, יש עוד נפקא מינה אחרונה? לא. אוקיי. anyway, מה שבע נפקא מינות במסגרת השאלה הזאת, איך להבין את הקשר, את החיבור בין הנאה לאכילה. מכיוון שאני חושב, סיימנו, כן, כבר אחד, נסיים כאן. נותר לנו שני קטעים קטנים, מרתי שנחבר אותם לסוגיה הבאה, מרתי שנמשיך מחבגים ולמדבט, לחבגים ולמדבט. אבל בחבגים ולמדבט, עלתה שאלה אחת בשני מישור. אם יש איסור הנאה, כמובן זה נלך לסוגיה פה, יש איסור הנאה בולי, הנאה ישירה, מהחפץ. וזה עלה בתוספות בחבבית המדבית, מה שנקרא טובת הנאה. יש דבר שאסור בהנאה, הם מותר לי לתת את זה למישהו לא בשכר, אלא בגלל שהוא יחזיק לי טובה. אז אני לא מקבל הנאה מהחפץ. אני מקבל הנאה בכך שאני מסיק את החפץ לכל מיני מטרות אחרות. ואני מרוויח, מכיוון שנתתי את החפץ למישהו אחר לאכול, גם כן איסור הסתחרות, אם זה איסור מן התורה. ושאלה שנייה, הנאה מעורלה, הדנקה, צביעה. יש איזה הווה מינה שלמרות שעורלה תיאסר בהנאה, אבל מותר לקבל הנאה משני שלו. מותר לצבוע את הבנדית. לפי התוספות יש כל מיני סיבות. לפי התוספות ריד שראינו, התוספות אומר שההווה מינה הייתה שבהדנקה ובצביעה, אתה לא נהנה מישר מהחפץ. השמן נדלק, נשרף, קליע, ואז אתה נהנה. צביעה אתה לא נהנה מהפקידים. אתה צובע את הדגל, אחר כך אתה נהנה. זאת הסיבה שצריך להביא פסקים. השאלה, מה אומר לנו הפסקים? שלמרות שאין חפץ אסור, או שדווקא כאן יש חפץ, כי בכל זאת חזות דמותה, וזה ישפיע על השאלות הבאות של הנ"ל. וחייבים שנתייחס לזה בתחילת השיעור ביום שישי. אני אתן לכם שוב פעם איזו מפה כללית על הקשר בין הנ"ל והיחס, זה הסוגיה. זה הגבול, המקור. אבל להכניס את המקור לתוך איזו ראייה יותר רחבה של הקשר בין אכילה לבין הנ"ל. אוקיי? יש שכוח. Thank you.